אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה עם רונה גרשון תלמי.
שלום לכם, אתם איתנו כאן במעבדה, אני רונה גרשון תלמי, ואנחנו יוצאות למסע היום בתוכנית, ונדבר על שינה, נבדוק מה הקשר בין שינה לדיכאון, עד כמה ההתנהגות שלנו משתנה כשאנחנו לא ישנים, על איזה מנגנונים במוח זה משפיע, ונשאל את כל השאלות האלה את דוקטור אתי בן סימון, חוקרת שינה במרכז לחקר השינה באוניברסיטת ברקלי, קליפורניה, שלום.
שלום.
תפסנו אותך כשאת כאן בארץ.
כן, לביקור.
אירוע נדיר, נכון?
ואפילו הגעתי דרך הרכבת הקלה, וזה פשוט מרגיש כמו אירופה פתאום.
וואו, אז ממש הגעת לעתיד של ישראל. אז את כאן, ובאנו לדבר על שינה, ולך יש מחקרים, אנחנו נפתע לגלות עד כמה שינה היא משמעותית לכל ההתנהגויות שלנו. אני גיליתי כאן המון דברים מפתיעים, וגם ממש מחסור בלילה אחד של שינה, מה הוא יכול לעשות. ואני אצא לדרך ושאל אותך, מה הביא אותך לחקור שינה? תספרי לנו ממש ככה את ההיסטוריה, את הרגע שלשם את הולכת.
תמיד היה לי קשר מיוחד עם שינה, עוד בתור ילדה.
אהבת לישון?
מאוד אהבתי לישון. והייתה לי, אני מהטיפוס שהולך לישון מאוחר וקם מאוחר, נדבר על זה, יש טיפוסים שונים. אז תמיד הייתה לי חוויה של חוסר שינה, כי צריך לקום מוקדם לבית ספר, ותמיד יש אירועים בבוקר. והחוויה שלי של איך זה להיות ערנית ושמחה ופעילה וחברותית אחרי לילה עם שינה, ואיך זה להיות מדוקת וקצת לא רואה את הטעם בשום דבר ועייפה בימים שלא הספקתי לישון. הפער הזה כל כך הדהים אותי, אפילו, את יודעת, עוד לפני שהייתי מדענית, סתם בתור הסקרנות של איך זה צובע את כל העולם כשאין לך מספיק שינה. זה כבר היה החיבור הראשוני. ואז כשהגעתי לחקר המוח בתואר שני, מאוד שמחתי לגלות שיש אנשים שחוקרים את השאלות האלה. אני הרבה שנים חשבתי שזה פשוט, אתה יודעת, סקרנות כזאת שלי וזהו. וכשגיליתי את זה שיש חוקרי מוח שממש מתעסקים בשאלה של איך השינה משפיעה עלינו ועל ההתנהגות שלנו, ידעתי שמצאתי את יהודי.
שלשם את הולכת, כן. שלשם את הולכת. אז בעצם, תכף את תספרי לנו על מחקרים שאתם עושים, כי באמת גיליתם וגילית שלשינה יש המון 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 השפעה על ההתנהגות שלנו, החברתית, ההתנהגות של סוציו-חברתית, זאת אומרת, של לעזור אחד לשני, ממש מושפעת מאיך ישנו בלילה, ויש לכם ממש מחקרים שמדייקים את זה. אבל בוא נתחיל רגע ונדבר, האם שינה היא, יש לה תכונות משותפות לכולנו, זאת אומרת, את אמרת כבר ורמזת, יש טיפוסים, אנחנו מכירים את אלה שאוהבים להיות ערים בלילה, והם מאוד יעילים בשעות הקטנות של הלילה, אני כזאת למשל.
גמת,
גם אני.
אחוות הינשופים.
כן, ותאירי אותי בשש בבוקר, ותגידי לי לכי לעבוד, זו שעה נורא נורא קשה לי, קשה לי לקום, קשה לי להתרכז, ויש אנשים שאלה השעות הטובות שלהם, וגם החברה שלנו צריך לומר מבוססת על האנשים האלה, זאת אומרת, אם נסתכל על שעות העבודה, בדרך כלל במקומות עבודה מסודרים, מתחילים בשעה מוקדמת בבוקר, לא ב-11.
יש המון מחקרים שמראים שטיפוסי לילה, אלה שישנים מאוחר וקמים מאוחר, בעצם סובלים יותר מדיכאון. והשאלה נשאלת, האם זה בגלל שהם צריכים כל הזמן בעצם לאמץ את הרגלי העבודה והשינה של אנשי בוקר. ויש מחקרים שהראו, למשל, בקוביד, בזמן הקורונה, שאנשים יכלו לעבוד מהבית, שאנשי לילה נהנו מזה אף יותר, בגלל שהם יכלו לישון יותר, והתפוקה שלהם עלתה, והאושר שלהם עלה, והיכולת שלהם להיות מרוצים מהעבודה שלהם עלתה. אז שעת שינה יכולה להשפיע המון, וכשאנחנו ננסה, אפשר לדבר על זה אחר כך, אבל אם אפשר לשנות את המדיניות ואת הגמישות סביב שינה, אנחנו נרוויח אנשים הרבה יותר יצירתיים ומאושרים ובריאים.
אז אולי צריך להתחיל מזה, כי באמת החברה האנושית קבעה יום ולילה על פי שעות חופש. חושך ואור בעצם. באזורים שונים נראה, זה מאוד דומה ברוב המדינות, אני חושבת שלא נמצא מדינה שבה חיים בלילה, אמרת, הינשופים, לא נמצא מדינה כזאת. מתוך ההנחה, אני חושבת גם, ותכף תספרי לנו, שלחושך יש אפקט טוב עלינו כשאנחנו ישנים. אני יודעת שאחד הדברים שלמשל משפרים שינה, זה לישון בחושך, לא להשאיר אור דולק. החושך עוזר לגדילה של ילדים, למשל, נכון?
החושך עוזר, קודם כל, לשחרור מלטונין, שמאוד חשוב לבעצם תחילת השינה. ברגע שהאור נכנס לעיניים, זה אינדיקציה למוח שאור יום, ודרך אגב, אור גם יכול לבוא ממסכים, וברגע שיש אור, זה בעצם מונע את שחרור המלטונין. המלטונין נקרא גם הורמון החושך, כי הוא בעצם פורח ועולה כשמתחיל החושך. אז אנחנו מאוד זקוקים לחושך כדי להתחיל שינה, אבל אפילו נעשה גם מחקר שנתן לאנשים לישון, כי ברגע שאת עייפה מספיק, את תרדמי בכל זאת, נתן לאנשים לישון כשיש אור דלוק חושך, לא ממש חזק, אור די קטן, אפילו כמו מנורת לילה, אבל פשוט דולק כל הלילה. ולמרות שהם ישנו, ראו שהשינה שלהם היא הרבה יותר שטחית, הקצב לב שלהם הרבה יותר גבוה. זאת אומרת שברגע שאין לנו חושך בזמן שאנחנו ישנים, גם איכות השינה שלנו נפגמת.
נפגמת, אז ממש כן. צריך חושך. אז זאת אומרת, כשאנחנו אומרות, אנחנו שייכות לזן הינשופים, אז יש לנו כאן בעיה, כי לכאורה יש היגיון, זאת אומרת, זה לא רק היגיון חברתי קלוקל, בסדר הזה שישנים כשיש חושך, וערים כשיש אור. ואז נשאלת השאלה, כמה אחוזים מהאוכלוסייה, אם יש לנו בכלל נתונים, הם כאלה שהיו רוצים להפוך את זה. זאת אומרת, שמתפקדים יותר טוב בלילה.
אז אנחנו רואים שיש בערך התפלגות של שליש אנשי לילה, שליש אנשי בוקר, ושליש ככה האמצע שיכולים לנוע לפה או לשם. מה שצריך להבין זה שהשמש היא בשבילנו, היא בעצם סוג של הטריגר, שמסנכן את השעון הפנימי שלנו. כמו שפעם היה שעון שמכוונים כל כמה זמן, השמש היא זאת שמכוונת לנו את השעון הפנימי.
או התרנגול שקורא קוקוריקו בבוקר.
או התרנגול. ועכשיו, מה שבעצם קורה זה שאנשי בוקר, השמש בשבילם היא טריגר להתעורר, ובשביל אנשי לילה יש איזושהי פאזה. זאת אומרת, מהשמש אנחנו לוקחים שעה או שעתיים. עכשיו, את צודקת ש... בחברה של חשמל ופעילות וטכנולוגיה, אז באמת כולנו זזנו עמוק לתוך הלילה. תחשבי על המושג midnight, חצות, היה פעם אמצע הלילה, middle of the night. היום חצות זה טריגר ללכת לישון, זה לא אמצע הלילה.
נכון.
אז אין ספק שהכל זז לעבר החושך, ויש יותר מדי אור, ואפשר לדבר על זה גם. אבל בוא נחשוב אפילו על חברה בלי חשמל. עדיין יהיו אנשים שבשבילם השקיעה היא... 6 שעות רחוק מהשינה, ויש אנשים שבשבילם השקיעה היא 3 שעות רחוק מהשינה. אז תמיד הייתה את הפאזה הזאת, שבעצם השעון הביולוגי הפנימי של אנשי הבוקר ולילה, מכוון אחרת עם איזושהי פאזה מהשמש או מהשקיעה. אז נכון שאנחנו לקחנו את זה למקום זה, ויש תיאוריה שטוענת שבעצם יש את ההתפלגות הזאת, בגלל שרצינו שתמיד יהיה מישהו ער וישמור בעצם על השבט.
מעניין, זאת אומרת, זה משרת את ההישרדות שלנו.
בדיוק, אז זה נקרא The Sentinel, הניצבים. אנשי הלילה הם בעצם הניצבים, שיש להם איזושהי פעילות שמשאירה אותם לתוך 3 או 2 בלילה, וככה יוצא שאם אנחנו לוקחים את אנשי הבוקר שקמים ב-5, ואנשי הלילה שולחים שם ב-3, יש מעט מאוד זמן שבעצם השבט לא מוגן.
מעניין. אז, ולכן גם שליש זה מספר הגיוני, זאת אומרת, זה חלוקה הגיונית, יש בזה היגיון. אז מעבר לעניין הזה של לאהוב לישון בלילה או בשעות היום, יש גם עניין אחר של כמה שעות שינה אנחנו צריכים. זאת אומרת, אני יודעת שכשילדים נולדים, אז נותנים כאלה הנחיות של כמה ילד צריך לישון כדי לגדול בצורה נאותה. אבל באמת, לאורך השנים אנחנו רואים אנשים שישנים מספר שונה של שעות ומתפקדים אחרת לגמרי. אני זוכרת ששמעון פרס, זכרו לברכה, היה אומר שהוא מספיקות ל3-4 שעות שינה בלילה, ואם לא, אז הוא קם, לא רק באירועים מיוחדים, אלא הוא הולך, הוא קם וקורא ספרים, או עושה דברים, כי זה מה שהוא מרגיש שהוא צריך, וכל השאר נועד לפעילות. אז למשל, האם זה משהו לא טוב בהכרח, או ייתכן באמת שיש טיפוסים, כמו שאמרנו, כמו אלה של הלילה, גם כאלה שצריכים רק 3-4 שעות שינה בלילה?
אז מצאנו לא מזמן שיש... סוג של וריאנט יחסית נדיר בגנום, ואז יש אנשים שיכולים לישון בין 5-6 שעות, ואנחנו לא רואים שום פגיעה בתפקוד שלהם. עוד לא מצאנו אנשים שישנים שלוש או ארבע. סביר להניח שהוא הוסיף איזה שנת צהריים שהוא לא ספר.
יכול להיות.
אדיסון למשל היה ידוע בניצול של שנות צהריים.
בשלב שטונדה, כן.
כן, הוא היה, טוב, הוא בכלל היה, הוא קצת היה נצלן של שינה, הוא לא אהב שינה, הוא חשב ששינה זה בזבוז זמן. והוא גם המציא את החשמל, שבכלל אפשר להגיד שהוא כזה...
הוא אמר, הנה, אפשר להעיר גם את הלילה. דרדר את
השינה של כולם, בדיוק. אבל מה שהוא היה עושה, הוא הבין עדיין את החשיבות של שינה, במיוחד ליצירתיות, אפשר לדבר על זה אחרי זה, אבל אז הוא היה הולך לישון עם משהו כבד ביד, שנת הצהריים שלו, וכאלה מין פלטות מתכת, שברגע שהוא היה נרדם, הם היו נופלות ומהירות אותו.
אוי.
אבל הוא, השלב השינה, הכניסה הזאת לשינה, היא כבר שלב שמאוד מעודד יצירתיות, כי פעילות המוח משתנה, אז הוא היה מקבל את מה שהוא צריך, את הרעיונות, אבל ממשיך היה עדיין להגיד ששינה זה בזבוז זמן, אז קצת צבוע מצידו. אני תמיד אוהבת לחשוב על איינשטיין כניגוד, כי איינשטיין היה אוהב לישון עוד מאוחר, הוא היה גם, הוא היה מעריך שינה, והוא ידע ל... אז יש ויש, אבל בגדול אנחנו רואים שיש, שוב, בביולוגיה תמיד יש התפלגות, אז יש גם התפלגות בכמה שנה אנשים צריכים, אבל אנחנו לא מוצאים באופן עקבי שאנשים יכולים לשרוד על פחות משש עוד שנה בלי להראות פגיעה בתפקוד. הם יכולים להרגיש שהם עדיין מתפקדים בסדר, אבל אם תשווי את התפקוד שלהם לאנשים שישנו 7 שעות, או לאותם אנשים עם קצת יותר שינה, את רואה שהם יכולים יותר טוב. וזה מתבטא בקשב ובריכוז, בביסות רגשי, בהמון המון דברים.
ואנחנו נדבר אחר כך על המחקרים שאתם עושים, זה לא רק על התפקודים הבסיסיים, אלא זה באמת על אלטרואיזם, ועל נתינה חברתית, ועל עזרה לזולת. שינה משפיעה באופן מובהק על הדברים האלה, זאת אומרת, אנחנו נגיד כמה רוחב יש לה השפעות שלה, אבל בואו נתחיל באמת מחשיבותה של שינה. מחקר השינה הוא מחקר די ענף, נדמה לי, יש לו כבר היסטוריה, הוא לא חדש חדש טרי טרי, ובואי ניתן לזה, אם אפשר, ככה, כן, רקע היסטורי, רגע, מאיפה התחלנו ומה אנחנו יודעים היום? זאת אומרת, כשהתחילו לחקור שינה, זה היה בערך מתי, את יודעת להגיד לנו?
אז התפקיד שאנחנו, הטכנולוגיה שאנחנו הכי משתמשים בה נקראת EEG, שזה לשים אלקטרודות על על הקרקפת ובעצם לראות את הפעילות החשמלית של המוח. ו-EEG הומצא או התגלה בשנות ה-20. אז בשנות ה-20 התחילו בעצם המחקרים הראשונים של בוא נשים את זה על אדם ישן ונראה מה קורה שם.
מעבדות השינה.
מעבדות השינה או מחקרי השינה הראשונים. עכשיו, מה מעניין? יש מחזור שינה שהוא בערך 90 דקות, ובו אנחנו עוברים בין שלבים שונים של שינה. שני השלבים העיקריים זה שנת חלום ושנת non-REM, לא חלום. REM זה Rapid Eye Movement, בגלל שהעיניים שלנו זזות בזמן חלום, ואז לכל שאר השלבים קראו non-REM, לא שנת חלום. אבל בשנות ה-20, אז כבר מחקרים ראשונים על שינה, שנת REM, שנת חלום, התגלתה בשנות ה-50.
לקח 30 שנה.
למה לקח 30 שנה להבין? בגלל ששנת REM, שנת חלום, מגיעה יחסית מאוחר במחזור השינה. אחרי שעה וחצי לפחות. ובזמנו, שמקליטים EEG, שמקליטים את פעילות המוח, היו משתמשים בדפים במדפסות כאלה שמדפיסים. אז אחרי שעה, שראו שלא באמת קורה שום דבר, חיבו את המכשיר.
מדהים.
אז במשך 30 שנה פספסנו את ה... ודרך אגב, מאוד קל לראות שמישהו חולם, כי העיניים שלהם זזות.
נכון.
ממש רואים תנועה של הישנים, כן. רואים את זה גם בכלבים, ורואים את זה בתינוקות, ואת יכולה לראות את זה אצל הבן או בת זוג שלך. אז איך פספסו את זה כל כך הרבה זמן? אבל באמת, בשנות ה-50 שהקליטו לאורך הזמן וראו את שנת חלום, כי יש שינוי מאוד דרמטי בפעילות המוח בין שינה עמוקה לבין שנת חלום, אז בעצם התחיל סוג של רנסנס של חקר השינה, כי פתאום הבנו שאנחנו יכולים להבין מתי מישהו חולם מבלי שאנחנו צריכים להעיר אותו או אותה, ופתאום אנחנו יכולים לחשוב, רגע, מה זה אומר פעילות המוח הזאת לעומת פעילות המוח הזאת. אז התחיל באמת המחקר כמו שאנחנו מכירים אותו היום, שממש בודקים מה קורה בזמן כל הלילה של השינה, בודקים מה קורה בזמן שלבים שונים של השינה. ומה שרמז לו קודם, שבאמת אנחנו מתחילים להבין בשנים האחרונות, זה ששינה לא רק משפיעה על האדם עצמו, היא גם משפיעה על הקשרים של האדם עם הסביבה שלו. וזה באמת ממש בשנים האחרונות. אז זה תחום יחסית צעיר, עוד לא בן 100, זאת אומרת, יחסית לחקר המוח, שינה היא כזה הסיסטר הצעירה יותר, אבל מאוד מרתקת ומאוד מרגשת בגלל כל התגליות, ובגלל ההבנה שלנו, כמה עמוק השינה מחלחלת לכל מערכת פיזיולוגית בגוף, לכל מעגל תפקודי במוח שבדקנו עד היום.
אנחנו נותנים לה מספיק מקום, אני חושבת למשל, אני שואלת, מכיוון שתזונה למשל הפכה דבר שמדברים עליו המון, מתעסקים בו המון, ומדברים המון על כך שתזונה משנה את כל הבריאות, התפקוד, היכולות של האדם, וזה כבר משהו שכן מדובר חברתית גם. תפתחי עיתון, תראי המון כתבות, יש מדורי תזונה, בואו נגיד את זה ככה. מדור שינה אף פעם לא ראיתי. האם אנחנו צריכים מדור שינה?
מסכימה לחלוטין, לחלוטין. אני חושבת ששינה היא קצת הוזנחה בשיח על בריאות, ויש לה מקום עצום. תחשבי על זה, שליש מחיינו, שזה 25 שנה בממוצע. האם שליש מהמדענים חוקרים שינה? האם שליש מתשומת הלב שלנו לבריאות שלנו הולכת לשינה? ממש ממש לא, רחוק מכך. אז יש המון שאנחנו יכולים לעשות כדי להעלות את המודעות, ואני מאוד שמחה שיש תוכניות כמו שלך לדבר על זה, להעלות על המודעות לשינה, וגם באמת לדבר גם על ההקשרים, בגלל שאנחנו תמיד מדברים על תזונה ועל כושר, אבל אם אין לך שינה טובה, המטאבוליזם שלך מושפע, היכולת שלך לשרוף קלוריות, היכולת שלך להיות בכושר מושפעת בדיוק באופן מאוד גורף.
אז זה מאוד מוזר, ותכף אנחנו נדבר על באמת כל מה ששינה קשורה אליו, ונראה שזה כמעט כל דבר באמת בקיומנו, אבל ההזנחה הזאת, השימה בצד של השינה, כאילו היא דבר חשוב, כן, הולכים לרופא, הוא גם שואל אותנו איך אנחנו ישנים, ואם לא ישנים טוב אז הוא ייתן כדורי שינה, גם על זה נדבר, כי נדמה לי שעם כדורי שינה יש עניין שאין שנת רם, נכון?
זאת לא שינה פיזיולוגית כמו שאנחנו מכירים.
אז נדבר גם על זה, זאת אומרת, האם היא מייצרת שינה באמת מהותית, אבל זה מאוד מוזר, זאת אומרת, למה, יש לך איזו סברה, למה אנחנו בצד במהלך ההיסטוריית השינה, אולי כי לא קורה בתוך המשהו, זאת אומרת, כי לכאורה, קורה בהמון, תכף נדבר על זה, אבל לכאורה נראה מהצד שלא קורה כלום.
אני חושבת שיש שתי סיבות, אחת זה שזה באמת מדע יחסית צעיר, והרבה מחוקרי השינה עוד לא, לאורך הרבה שנים, לא נפנו להסביר לקהל את כל מה שאנחנו יודעים. אז זה באמת רק בעשורים האחרונים, יותר ספרים ויותר התעניינות ויותר באמת העברה של המידע. דבר שני זה סטיגמה. יש לשינה סטיגמה מאוד גרועה, שזה חלק כמובן גם מהשקט המדעי שלא הסביר לקהל מספיק טוב, ששינה זה בזבוז זמן ושינה זה עצלנות. וברגע שיש סטיגמה כזאת, אז גם אנשים לא בהכרח הולכים לחקור את זה, או לא בהכרח חושבים על זה כמשהו חשוב. אז יש פה שני דברים שאנחנו צריכים לשנות, יותר אינפורמציה, וגם אנשים שאוהבים לישון, להיפטר מתחושת הבושה, או מתחושת ה...
כן, אתה עצלן, אתה ישנת מאוחר, לא קמת בבוקר, זאת אומרת, שינה היא פעילות חשובה. ובאמת, אני חושבת על זה
חיונית.
שוב, חיונית, שכשמדברים על ילדים, יש יועצי שינה, אחד הדברים שהיום מפנים עליו, יועצי הנקה, יש אלף יועצים, אחד מהם זה יועץ שינה, למבוגרים כמעט לא נראה יועץ שינה, זאת אומרת, כן, שוב, הרופא לעתים, רופא משפחה, או גרנטולוג, או מי שזה לא יהיה, ידבר איתנו על שינה, אבל זה לא יועץ שינה, זאת אומרת, לא, אף מבוגר לא ילך ליועץ שינה. אז בואי נבין רגע למה שינה היא כל כך חשובה. כבר רמזנו וזרקנו פה כל מיני דברים, אבל את באה מאותה אסכולה שאומרת, באמת יש לה מקום מאוד מאוד מהותי למי אנחנו, לתפקוד שלנו וליחסים בין בני אדם. זאת אומרת, שינה יכולה לעשות מלחמות עם חוסר שינה, אולי יכול לעורר גם מלחמות אם נרצה.
לחלוטין, ושאת אומרת על הפוליטיקאים שמתרברבים ב3-4 שעות שינה, זה כל כך גורם לי לחשוב על איך העולם היה נראה אם המנהיגים והמנהיגות שלנו היו תורכים לקבל את השינה שהם צריכים. ובאמת, ההתרברבות במעט שינה זה בדיוק הבעיה שדיברנו עליה, כי בכל יש משהו ש...
אני איש עשייה, אני כן, לא ישן, אני לא עושה, ישן. אני קורא ספרים, כן.
וזה חבל, בגלל ששינה היא לא... אפשר לחשוב עליה בדיוק ההפך מבזבוז זמן, היא השקעה. ככל שאת ישנה יותר, נותנת לעצמך את הזמן לישון, את יותר יצירתית, והתפוקה שלך עולה, ואת יותר נחמדה לסביבתך ולעצמך, וכמובן הבריאות הפיזית שלך. אז ההסתכלות, ואני חושבת שיש קצת, רואים קצת שינוי, יש נניח בגוגל ובהרבה חברות, יש היום חדרי מנוחה, ויש קצת, יש יותר מודעות לא לעשות פגישות מוקדם בבוקר. אז אנחנו מתחילים לראות השינוי, אבל מאוד מאוד בקטנה. דיברתי לאחרונה עם כמה רופאים, כמה שינה, כמה חינוך או קורסים על שינה הם מקבלים בזמן 7 שנות לימוד או 6, בקושי שעה.
בקושי שעה, מדהים.
וזה תחום כל כך חשוב לריסט ולהילינג של כל כך הרבה מערכות בגוף.
כל סבתא או סבא היו אומרים שהיינו חולים פעם, לך לישון הגוף צריך לנוח. זאת אומרת, יש הבנה בסיסית שכדי לרפא את הגוף או לתת לו מקום או לנפש הרבה פעמים,
נכון.
אתה צריך ללכת לישון. נכון, ובאמת אנחנו נכון. לא רואים את זה כמשהו מדובר או כפרקטיקה. ולכן אנחנו אומרים שינה היא מאוד חשובה. שינה נגמת לנו כחבות. זאת אומרת, הנה אנחנו מחבים את הכל והולכים לישון. אבל אני משערת שכשנצלול לתוך מה קורה בשינה ולשלבים, ואולי גם לחבות עצמה, נבין את המטרות שלה ואת העובדה שהיא לא רק הפסקה. היא לא ברייק, אלא להפך. היא מקום שבו גם נעשים וקורים הרבה דברים. מי פרויד והחלומות שכבר הבין את זה עוד לפני שעשה ה-EEG, אבל אז בואי רגע נפתח את זה. זאת אומרת, מה קורה לנו בשינה? אנחנו מגיעים עכשיו וצחצחנו שינה, אם אני אהיה הכי שמלצית שאפשר, הלכנו אל חדר השינה, קיבינו את האור כמו שצריך, את המחשב ואת המסך. שוב, תסבירי אגב למה, כי מה, אם אני אשן עכשיו עם מסך דולק של מחשב, מה זה משנה?
אור, במיוחד אור בתדירות שקרובה לשמש, שבתדירות הכחולה, כחול ירוק, הוא מונע את השחרור של מלטונין. ומלטונין זה הורמון השינה. בעצם כשהוא מופרש, אז אנחנו מתחילים להרגיש את העייפות ככה מתפשטת בגוף. אז ככל שאנחנו נהיה יותר באור ויותר גם בעשייה, אז אנחנו נדחוק את תחילת השינה. ברגע שמלטונין מתחיל לעלות, אנחנו בדרך כלל נהיה עייפים ומוכנים להירדם שעתיים או שלוש אחרי. אז אם את ככה עדיין במסכים שנייה לפני, את בעצם תלכי, את בעצם דוחה את תחילת השינה.
אז צחצחנו שיניים, סגרנו את המסך, נכנסנו אל המיטה.
סגרנו את הווילון כדי שבבוקר לא...
שהאור לא יחדור. לא, זה חשוב, זאת אומרת, זה לא כזה, זה משנה. זה חשוב לייצר את הסביבה החשוכה הזאת שתהיה לאורך זמן.
זה כמו מערה. חשוכה וקרירה ושקטה.
זה הפרפקט.
כן, זה המשלם.
אז עשינו את זה. ואז ספרי לנו מה קורה בתהליך. בעצם ומה השלבים ומה החשיבות של כל שלב.
אז כשאנחנו מתחילים להירדם, יש לנו שלב של השינה הקלה, וזה השלב, דרך אגב, שדיברנו עם אדיסון, שיכולות להיות לנו מין מחשבות ואסוציאציות, וזה שלב שיכול ממש לעזור לנו עם יצירתיות, כי כל הקשרים במוח בעצם עוברים איזשהו ארגון מחדש.
מה קורה שם? זאת אומרת, מה קורה בשלב הזה? משהו נכבה? זאת אומרת, אני קודם חוזרת למילה נכבה, כי נראה לנו, כשאנחנו נרדמים, נראה שאנחנו מורידים מילוך, שאנחנו משתמשים בפחות דברים, פחות שרירים, פחות... זה באמת תהליך כזה של כיבוי, של... זאת אומרת, למה פתאום אנחנו יצירתיים?
זה מה שמעניין, זה קצת כמו רכבת הרים. זה נראה שאנחנו לא עושים כלום, אם אני מצלמת אותך, שוכבת במיטה 8-9 שעות, אז זה נראה שאת לא עושה כלום, אבל הדינמיקה בתוך הגוף והמוח היא מדהימה. אנחנו רואים בעצם ריסט מאוד מעניין. תחשבי על, אני אוהבת תמיד לחשוב על מצלמת וידאו, או על במאי. את למשל הבמאית של חייך, את הולכת ואת כל הזמן מצלמת דברים, את כל הזמן קולטת מידע. עכשיו, את רוצה לערוך מזה סרט. את צריכה לחבות את המצלמה שלך, ולשבת ולראות מה יש שם, מה שווה לשמור, מה לא שווה לשמור. כל הדברים האלה נעשים בתוך כדי שינה. עכשיו, לא רק ברמת המידע שקיבלת במוח, אלא גם מה שקורה בגוף. למשל, ההתחול מחדש של מערכת החיסון, הבנייה של שרירים. את הולכת לחדר כושר, למשל, ואת מתאמנת, אבל את השריר עצמו, את סך הכל מכניסה אותו לאיזשהו סטרס, אבל את הבנייה שלו, את תעשי בלילה כשאת ישנה. אז כל היכולת שלנו להחלים, לגדול, להתפתח, ללמוד מחדש, בעצם קורית כשאנחנו אופליין. שאנחנו ישנים.
עכשיו, אופליין זה אומר מה? שחלק מהיכולות שלנו, חלק מהתפקודים, הם מושבתים בזמן השלב? זאת אומרת, השלב הראשון, הנה, אמרת, בהתחלה אנחנו ככה בין לבין, יש עצירה של חלק מהתפקודים, או שהם פשוט מתפקדים אחרת?
אז זה תלוי באיזה שלב. המודעות לסביבה היא קודם כל, היא יורדת פלאים. וזה בעצם מה שמחבר את כל שלבי השינה השונים. את בעולם משלך. עכשיו, לפעמים את תהיי בעולם משלך, כשהוא לגמרי, את בעצם לא מודעת לשום דבר, ולפעמים את תהיי בחלום, אז את מודעת, אבל את עדיין בעולם משלך. אז מה שמחבר בין כל שלבי השינה, זה שבעצם אנחנו בתוך עצמנו, וקשה להעיר אותנו. יש שלבים שיותר קל להעיר, ויש שלבים שפחות, אבל אנחנו בתוך העולם משלנו. אז זה הדבר הראשון שנסגר, מעין השער לעולם נסגר, עכשיו אנחנו עסוקים בעצמנו. אז אחרי שאנחנו בשינה הקלה, אנחנו בעצם נכנסים לשלב של שינה עמוקה, ששם הרבה ממערכות הגוף בעצם יורדות הילוך. יש את מערכת העצבים המרכזית שהיא המוח, אבל יש גם את מערכת העצבים האוטונומית בגוף, שבעצם מעצבבת את כל השרירים ואת כל האיברים הפנימיים. ושם יש בעצם נהוג לדבר על שני סוגים של פעולה. פעולה של fight or flight, ללחום או לברוח, לעומת rest and digest, לנוח ולהקל.
Fight or flight זה גם משהו שבחרדה מדברים
עליו. בדיוק, בדיוק. איזושהי עוררות כזאת. ברגע שקורה משהו ואת נלחצת ממשהו, אז המוח מזרים דם לשרירים, קצב לב שלך עולה, לחץ דם עולה. זה מין תגובה כזאת של fight or flight. ולעומת זאת, כשאת נחה וקורא ספר, אז הכל יורד חזרה. כשאנחנו נכנסים לשינה עמוקה, אנחנו בעצם נכנסים למוד הזה של לנוח ולהקל בצורה הכי דרסטית שלו. הקצב לב שלך יהיה הכי נמוך מבין כל ה-24 שעות שהוא פועם. לחץ הדם שלך יהיה הכי נמוך. זה איזשהו ריסט מאוד מאוד טוב למערכת העצבים המרכזית. אנחנו יכולים לדבר על חרדה אחרי זה, אבל למשל הפגיעה ביכולת שלנו להירגע בשלב הזה של שינה עמוקה, חושבים שהיא זאת שבעצם לא מאפשרת להתמודד עם חרדה ברגע שהשינה נפגעת. אז זה השלב של השינה העמוקה. אבל אז באופן מדהים, המוח והגוף בעצם יוצאים חזרה לשנת חלום, שזה, אם הייתי מודדת פעילות המוח שלך בזמן שנת חלום, לא הייתי יודעת אם את ערה או ישנה. אם לא נותנים לי שום אינדיקציה שאת בעצם שוכבת במיטה, המוח שלך פעיל כאילו עתרה בזמן חלום.
לחלוטין, זאת אומרת, אין הבדלים ב-EEG בין מוח פעיל לבין מוח משנת חלום.
ממש קשה לדעת.
זאת אומרת, אם אני אתן לך שניים כאלה, את
תתקשי לדעת. מאוד קשה לדעת. אפילו הרי, אם לא נותנים לי איזושהי אינדיקציה מהשרירים, השרירים משותקים בזמן חלום, אז זה כמובן עוזר להבדיל. אבל אחת הסיבות, הסיבה העיקרית שבעצם אנחנו צריכים למדוד פעילות שרירים בזמן שאנחנו מודדים מישהו שישן, זה בשביל להבחין בין שנת חלום לבין עירות. אם את יושבת וקוראת ספר במיטה, זה אותה פעילות מוח כמו עכשיו שאת חולמת.
מה קורה עם הלב בזמן החלום?
מאוד מאוד פעיל, מאוד, אפילו מאוד ארטיק, עולה ויורד, תנודות מאוד מאוד גבוהות, וגם אנחנו רואים את זה בקצב לב, אנחנו רואים את זה בתנועות עיניים. יש איזשהו, בדיוק ההפך הגמור בעצם ממה שאמרנו על שינה עמוקה. המערכת מאוד מאוד פעילה, נעה בין קצב לב גבוה לקצב לב נמוך, עם תנועות עיניים וגם הלחץ דם משתנה. את בעצם עכשיו בעולם, ממש בעולם משלך שאת בנית. ואז כל זה מחזור אחד ואנחנו עוברים 5-6 כאלה לאורך הלילה. וכשאנחנו מסתכלים באמת על כל מערכת בגוף ועל כל מעגל תפקודי במוח, אנחנו רואים איך השינה עושה את הקסם שלה במהלך הלילה, ולפעמים פעולות שונות יקרו בשלבים שונים. אז למשל, הרבה ממה שאנחנו יודעים על החשיבות של שינה ליצירתיות, יותר קשורה לשנת חלום. הרבה ממה שאנחנו יודעים על חשיבות השינה לזיכרון ולמערכת החיסון ולעיכול ולקצב לב, אנחנו מייחסים יותר לשלבים של השינה העמוקה. אז הרבה סל שכולו טוב ושפע, בזמן שאנחנו כביכול לא עושים כלום.
אז כמה זמן עורכת השינה העמוקה וכמה זמן עורכת השינה הקלה יותר?
זה משתנה לאורך הלילה, המוח קודם כל מאוד רעב לשינה עמוקה, בשינה עמוקה יש גלים איטיים מאוד במוח, כל הנוירונים בעצם פעילים ונחבים בבת אחת, אז יש מין ממש, אם היית שומעת את זה, זה כמו מוזיקה כזאת של תדום, תדום, מאוד מאוד איטיים ומסונכנים. אז המוח קודם כל רוצה לקבל את הגלים האיטיים האלה, את ה-slow waves, אז אנחנו, כשאנחנו רק נרדמים ונכנסים לשינה עמוקה, אז השלב של השינה עמוקה תהיה בערך 40 דקות או 50 דקות, ושנת חלום תהיה מאוד קצרה, כזה 5 דקות במחזור הראשון. לעומת זאת, fast forward לעבר הסוף של הלילה, המוח כבר קיבל את ה-slow waves, את הגלים האיטיים, עכשיו שנת חלום תהיה משהו כמו 40 דקות, שם יהיו החלומות הארוכים, והשינה העמוקה תהיה רק 5 דקות. אז האורך הכללי אותו דבר, אבל בפנים, ודרך אגב, חשוב להזכיר שאם הרבה פעמים אנשים קמים מוקדם יותר ממה שהם היו רוצים, את רוב השינה שהם יאבדו זה דווקא שנת חלום.
השינה משמעותית יותר.
שינה משמעותית מאוד לביסות רגשי ומאוד ליצירתיות, הם יאבדו רק את רובה, בעצם קורית לקראת הבוקר.
עכשיו, כשאת אומרת, יאבדו, זה, בוא נגיד, ישמעו מאזיננו ויגידו, זה לילה אחד, סתם, קבעתי טיסה ב-4 בבוקר, אז בלילה הזה אני לא ישן. גם ללילה אחד יש השפעה. זאת אומרת, ברור שהשפעה גדולה יותר לכמות של לילות, אבל גם לילה אחד יכול לשבש לי דברים. אם יש לי למחרת יום שאני רוצה לתפקד בו, זה ממש משמעותי.
מאוד, מאוד. רוב המחקרים שלנו זה סך הכל לילה אחד ללא שינה. ולילה אחד ללא שינה זה מספיק לשבש כל כך הרבה מערכות בגוף ובמוח. אנחנו רואים השפעה על מצב רוח, על ריכוז, על תפקוד כללי. אנחנו רואים השפעה על היכולת לווסת לחץ דם וקצב לב. אנחנו רואים השפעה אפילו על רמות סוכר בדם. אנשים ש... אפילו, את יודעת מה? נותנים להם לישון 4 שעות. רק 4 שעות, זאת אומרת, חותכים בחצי את הזמן שהם בדרך כלל ישנים, כבר רואים שהיכולת של התאים לספוג, להקשיב לאינסולין ובעצם לספוג גלוקוז מהדם נפגמת.
בלילה אחד.
בלילה אחד.
אז יש משמעות מאוד גדולה לעניין הזה של השעות, אם אנחנו בוחרים טיסה כזאת או אחרת, יש לזה משמעות.
כן, כן, בהחלט. אין ספק שכולנו מתישהו נפגשים עם הצורך הזה לוותר על שינה, אבל זה צריך להיות באמת היוצא מן הכלל. אני חושבת שהבעיה, כמו שדיברנו עליה עם החברה כמו שהיא היום, שהרבה אנשים באמריקה זה בין 30-40%, בעצם באופן עקבי מצליחים לקבל לכל היותר 6 שעות שינה. שההמלצה היא בין 7-9 למבוגרים. זאת אומרת, הם כל הזמן סוחבים את החוסר שינה הכרוני הזה. ובמחקר שנעשה ממש לפני כמה שנים, בכמה מדינות, לא רק גם אירופה וגם ארצות הברית, מעל 50% מהאנשים אמרו שהם לא מצליחים לקבל את השינה שהם היו רוצים במהלך השבוע.
שזה הרבה, זה הרבה מאוד.
זה המון.
זה שוב, זה משהו שצריך לתת אליו חברתית את הדעת. לא במצבי קיצון, אבל בשגרה שלנו, אנחנו צריכים וזקוקים לשינה. אז אנחנו מבינים שיש לשינה תפקיד מאוד מאוד גדול, והנה אנחנו רואים שאנשים ישנים אחרת, חוויית השינה שלהם היא שונה לחלוטין, וגם הזיכרון מחלומות, למשל. אנחנו, יש אנשים שיקום בבוקר, יגידו, הייתה לי שינה מאוד חזקה, חלמתי המון, והזכירו ויספרו, את כל החלומות שלהם. כדבר הכי מעניין שיש בעולם, אבל הסיפור לעתים הוא מאוד לא קוהרנטי, מאוד לא רציף, מלא בפרטים. מה שונה באמת בין אדם שקם בבוקר ויכול לספר חלום, לבין זה שלא?
אז חשוב להגיד שגם אם אתם לא זוכרים חלומות, כולנו חולמים, זה הוכח אין ספור מעבד, אין ספור פעמים.
אין אדם שיש לו איזה פגיעה או פגם או מתח גדול או משהו שקרה שלא יחלום?
יש כדורים מסוימים, אם מישהו למשל לוקח נוגדי דיכאון, שיכולים לבטל את שנת חלום, אבל במצב תקין, כולנו חולמים, גם אם אנחנו לא זוכרים את זה. והיה מחקר שהראה שאחד השינויים בין מי שזוכר חלום למי שלא, זה בעצם איזשהם יקיצות מאוד קטנות, שאולי אנחנו לא זוכרים אותם, אבל ברגע שנסתיים החלום ואנחנו לשנייה מתעוררים, אנחנו בעצם יש לנו יותר יכולת פתאום קצת לאבד את מה שהיה, ואז אנחנו מיד חוזרים לישון. ואלה שלא זוכרים חלומות, בעצם אין להם את היקיצות הקטנות האלה, שעוזרות להם אולי אחרי זה להיזכר. אבל בלי קשר לכך, כולנו חולמים, וכולנו זקוקים לחלומות,
ומה עושים עם מי שבאמת מצר על כך, שהוא לא זוכר? כי לעתים החלום, וכבר היינו בתחום הפסיכולוגי ובתחומים אחרים, שמנסים לפרש חלומות או להיחס בהם כאיזה יכולת התמודדות שלנו עם המציאות, ויש אנשים שכמהים לדבר הזה, ולא זוכרים. אין מה לעשות, זאת אומרת, אין איזו שיטה או איזו אידה, דרך לזכור טוב יותר חלומות?
זה שאלה מצוינת. יש את המושג של חלום צלול, שזה בעצם להיות מודעת לכך שאת חולמת בזמן החלום. ויש דרכים להעלות את הסיכוי שיהיה לך חלום צלול. אחד מהם היא למשל להתעורר קצת לקראת הבוקר, ואז להירדם שוב. ואז ההתעוררות הזאת היא קצת משאירה את המוח במצב קצת יותר פעיל, וכשאנשים נרדמים שוב, יש להם יותר סיכוי שהחלום הקרוב שיהיה להם, החלום הגדול של הבוקר, בעצם יהיה חלום צלול. עוד דרך לנסות לחוות חלומות צלולים, זה שיטה מאוד משעשעת, אני ניסיתי אותה בעצמי והיא עובדת. כל פעם שקורה לך משהו קצת מוזר, למשל, חשבת על מישהו ומישהו פגשת אותו פתאום, וזה נראה לך כזה נורא מקרי, את מסתכלת בשעון או בטלפון, מסובבת את הטלפון ואת השעון ומסתכלת שוב. ובמציאות זאת אמורה להיות אותה שעה. עכשיו, הרעיון הוא שאת צריכה להתרגל לעשות את זה כל פעם שקורה משהו מוזר. וברגע שהמוח מתרגל, את מתחילה לעשות את זה גם בחלומות, ובחלומות כמובן קורים הרבה דברים מוזרים.
מעניין.
ואז את עושה את זה בחלום, זה קרה לי כמה פעמים, בפעם את מסתכלת, את רואה שעה, בפעם השנייה את מסתכלת, את רואה שעה אחרת לגמרי.
לפעמים... זאת אומרת, מסתכלת מתוך הרות? זאת אומרת, מסתכלת
לא,
ממש
החלום.
בתוך החלום.
בתוך החלום, כי התרגלת כבר, עשית לך עצמך איזושהי אסוציאציה בין משהו מוזר לבדיקת מציאות, קוראים לזה. את מסתכלת, לפעמים את אפילו לא צריכה להסתכל פעם שנייה, כי כשאת מסתכלת, רשום לך 36-18. אין שעה כזאת. זה מספיק כדי להגיד לך, רגע, אני חולמת. עכשיו, פעם ראשונה שזה יקרה לך, סביר להניח שזה יהיה כך מרגש ומיד תתעוררי, אבל לאט לאט...
מעניין. זאת אומרת, מה שקורה כאן זה מה? איזשהו פן מודע מתערבב בכל החלום? זאת אומרת, איך את מסבירה את הקשר הזה במוח שנוצר?
כי אחד האזורים שבעצם לא פועלים בשנת חלום, זה האזור של הביקורת הלוגית. זאת, האזור שיגיד לך כשאת ערה, זה לא יכול להיות, זה לא הגיוני, הסבתא שלי בעצם לא בחיים. האזור הזה הוא בעצם לא עובד בזמן שנת חלום. וזה איזשהו טריגר קטן, בכל זאת להוציא אותו מהתרדמת ולהגיד, רגע...
קצת פבלובי, זאת אומרת, בדיוק, הוא רגיל שכשיש משהו בדיוק, ש... בדיוק. מעניין מאוד, מעניין
אני
מאוד.
אני את מוזמנת לנסות.
אני אנסה, סקרנת כמה... אותי.
ומה שמצחיק זה, וזה משהו שאנחנו באמת עוד לא יודעים, אבל לפעמים את מרגישה שהחלום הוא נלחם חזרה. את מנסה לשלוט בו, והוא ככה נלחם חזרה. ופעם באתי לעשות בדיקת מציאות, ולא הייתה לי יד. אז אני, עכשיו זה כבר היה too much בשביל המוח שלי, אמרתי, טוב, אין יד, אני לא יכולה לעשות בדיקת מציאות, המשכתי עם החלום. אבל זה באמת היה ניסיון של ה... לפעמים החלום, מה שהוא רוצה להשיג, הוא רוצה להשיג, ו...
מדהים. אז את אומרת שבעצם יש לנו איזה דרך לאימון כמעט פבלובי, כדי כן לנסות קצת
כן.
להשפיע על חלומות. זה עובד גם עם תכנים, זאת אומרת, אם אני מאוד רוצה לחלום, על דמות שהלכה אל העולמה, ואני מאוד רוצה שהיא תבוא בחלום, והיא לא באה. אז אני יכולה לנסות ולאמן את הראש לראות את הדמות הזאת?
את יכולה. יש אנשים שהם חולמים, יש להם חלומות צלולים הרבה שנים, ומה שהם מספרים זה שלשלוט על התוכן זה הרבה יותר קשה. להיות מודעת, ליהנות מהחלום, אבל עדיין, זאת אומרת, לזרום איתו, זה משהו שיותר קל, זה כזה השלב הראשון. לזמן דמויות, לזמן פעילויות, זה קצת יותר קשה, אבל לא בלתי אפשרי. פשוט צריך לעבור את השלבים האלה של קודם כל, לא להתרגש מדי מזה שאת מודעת לחלום כדי להתעורר, ואז לאט לאט לנסות, זה באמת, זה משהו איזון מאוד עדין, כי את רוצה להיות בתוך זה, מודעת לזה, אבל לא יותר מדי להרוס. זה ממש כמו בועת סבון.
כי אז תתעוררי, זאת אומרת, ואז זה כבר בהירות, זה מחשבה ולא חלום.
בדיוק. אז, אבל זה בהחלט אפשרי, ואני, כן, גם זימנתי לעצמי אינטראקציות שרציתי, ו...
זה מאוד מעניין, צריך לעשות אימון לדברים כאלה.
זה מאוד מעניין.
אפשרי לאמן?
במסורת הבודיסטית יש להם ממש...
הזמנה לחלום?
יש להם, כן, יש להם ממש וורקשופ כזאת, סדנה, שאת לומדת איך לעשות את הדברים האלה.
מעניין מאוד.
אנחנו עוד לא הגענו לזה כל כך, אני חושבת שחקר חלומות צלולים קיבל ולידציה, שזה באמת חלום, כי הרבה שנים אנשים אמרו לו, פשוט הם מרים, והם לא יודעים שהם מרים. אז עשו מחקר ממש מעניין, הכניסו מישהו שיודע לעשות חלומות צלולים לתוך סורק MRI, ואמרו להם שיסמנו, כשהם נכנסים לחלום, העיניים עדיין עובדות, שרירי העיניים, תסמנו ימינה שמאלה, ימינה שמאלה, כשאתם בתוך חלום צלול. אז זה ככה טריגר למדענים לדעת שהם חולמים, אז הם עשו את זה בתוך המגנט, ואז מבעוד מועד אמרו להם, אנחנו רוצים שבמגנט תדמיינו בחלום שלכם, שאתם מקפצים יד ימין, ואז יד שמאל, ואז יד ימין, ואז יד שמאל. אז אנחנו יכולים לראות את פעילות החלום שלהם, כשהם מדמיינים שהם מזיזים את ימין ויד שמאל, ואז שהם מתעוררים, אנחנו מבקשים מהם באמת תזיזו יד ימין ויד שמאל. בדיוק אותה פעילות מוח.
מדהים.
ואז זה מאוד עזר לתת גושפנקה, את יודעת, רשמית, שזה באמת אנחנו רואים את החלומות הצלולים של האנשים כפי שהם מדווחים. אז זה ממש מחקר מאוד חדש, המון מקסים. שאלות, פותח המון שאלות, האם זה משהו שאנחנו, זה כמובן מאוד כיף, אבל האם זה משהו שאנחנו רוצים לעודד, מה קורה לחלומות הלא מודעים, האם אנחנו צריכים לתת גם להם מקום, המון שאלות מעניינות שאנחנו עדיין לא יודעים.
מעניין, אני משערת שהכל עניין של מידה, זה קצת כמו שמשתמשים בהיפנוזה, למשל, לריפוי של כל מיני דברים, וגם שם יש שאלות אתיות, אז גם פה, אבל זה פתח ליצר כל מיני דברים, מרתק.
זה פתח מאוד מעניין, אני חושבת על זה כמו חנות הממדקים של המוח.
מדהים.
את הבמאית, את נכנסת לסטודיו, את יכולה לעשות כל דבר, את יכולה באמת... לכוון את המצב רוח של החלום, את הדברים שאת רוצה לעשות, מאוד מאוד מרתק.
אז אני חושבת שזה עוד משהו שאנחנו לא מדברים עליו. בספרות אנחנו רואים הרבה פעמים את הדיונים האלה, או באמנות, דיונים שהתעסקו בחלום, אומנים שהתעסקו בחלומות, בחומרי הגלם של חלומות, ואמרו, זה בא ממשהו שחלמתי בלילה, או חזיתי בלילה, או ניסו באמת להמשיך את היצירה בחלום כדי לקבל איזה פתרון, אבל אנחנו לא מספיק מדברים על העניין הזה שחלומות יכולים לשמש כמגרש משחקים, זאת אומרת, יש לכולנו תחושה שמה שקורה בלילה לא קשור למה שאני אעשה.
אוי, אהבתי שאני ממש אוהבת שאת אומרת את זה, כי אני חושבת שאחד הדברים, למשל, שאנחנו חושבים על העתיד, אנחנו הרבה פעמים חושבים על שינה כבאמת לא קשורה למה שקורה במהלך היום, אבל יש הרבה דברים שאנחנו יכולים בעצם להשתמש בשינה כדי לשנות את הפעילות שלנו במהלך היום. יש מחקר שנעשה במכון ויצמן לפני כמה שנים, על ידי ענת ארצי, שעכשיו באוניברסיטה העברית. הם בזמן השינה גרמו לאנשים מעשנים בעצם להריח ריחות מאוד רעים, כמו תחשבו, כמו ביצה שהתקלקלה או כזה ביוב.
פח זה ולא ביוב,
בדיוק.
כן.
בדיוק. ריחות שיש לפעמים בעירנו היפה, ובעצם הצמידו את ריח הסיגריות לריח הזה הרע, בזמן שהם ישנו, הם אפילו לא היו מודעים למה קורה. ואז בדקו האם זה מוריד להם את החשק לסיגריות בהמשך המחקר, והם מצאו הבדל משמעותי בין אנשים שקיבלו את הצימוד הזה ממש, בלי שהם אפילו היו מודעים בצריכת הסיגריות שלהם לאחר מכן. אז בדיוק כמו שאמרנו, עם המגרש משחקים יש כל כך הרבה דברים שאנחנו עוד יכולים לעשות, להשתמש במצב הזה של המוח, להשתמש במצב הזה של השינה, כדי לשנות את הפעילות שלנו במהלך היום.
מרתק. אז לקחת אותי למקומות שלא חשבתי שנגיע אליהם. אז אנחנו נמשיך בפרק הבא, בפרק השני שלנו, לדבר עוד על שינה ועל התפקידים שלה, ועל המחקרים המעניינים שאתם עושים, כמו זה שאני כל הזמן רומזת עליו, שהדהים אותי באמת על העניין הזה, גם חרדה, גם דיכאון, אתם מתעסקים, אבל גם באמת על היכולת הסוציאלית שלנו, היכולת לעזור אחד לשני, שבלילה של חוסר שינה, למחרת נראה אנשים עוזרים אחד לשני פחות. אז זה יהיה בפרק הבא. אני רוצה להודות לך מאוד, דוקטור אתי בן סימון, חוקרת שינה במרכז לחקר השינה בברקלי, קליפורניה. תודה על השיחה הזאת.
תודה רבה.
להתראות. Met you by surprise. I didn't realize that my life would change forever. Saw you standing there. I didn't know I'd care. There was something special in the air. Dreams are my reality, the only kind of real fantasy.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.